שבת שלום וברך, בשורות טובות, ישועות ונחמות.
אמן ואמן, ישועות ונחמות, ואנחנו נברך את הרב בהרפצת התורה ובזיכוי הרבים, יחד עם כל המאזינים, וכבר איתנו מאזין מקצרין, שלום לך חיים.
שלום וברכה לרב, שבת שלום.
שלום, שבת שלום.
הרב, אני שמעתי איזה שיעור לאחרונה לגבי לבבות של עוף. הלכתי לאיזה מסעדה והזמנתי לבבות. הבנתי שהלבבות, אם הם שלמים, אז הם מחטא, השיפוט גם נטמע. ולא הבנתי למה הם צריכים לחתוך אותם באמצע ולהוציא משם את הפס הדם הזה, הבנתי, ורק כשהם חצויים אפשר לשים אותם על השיפוט ולהגיש אותם לסועדים. האם הרב יכול להרחיב קצת בעניין של הלבבות?
בקשר ללבבות של עוף, הלב יש בו דם וחייבים לקרוע אותו, כך כתוב בשולחן ערוך. זאת אומרת, לחתוך אותו או לנקב אותו לפני המליחה. או לחילופין, לצלוט אותו. לצלוט אותו גם כן עם מעט, מלח. אבל זה הצליעה, היא לא פותרת את החיתוך של הלב. כיוון שאם אני אכניס אותו, אשים אותו על האש שלם, כמו עם הכבד, אז עדיין הדם יישאר בתוכו. לכן מה שצריך, צריך לחתוך אותו לאורך, ויש נוהגים, כמו שהביא זבחי צדק, יש ללב את הקצה שלו למטה, מה שנקרא שפיץ, אותו לחתוך בסכין, וזה נקרא אורלת הלב. יש בזה גם סוד לסלק את אורלת הלב, ואז הוא פתוח, ממנה הוא יהיה פתוח. והאמת שכך היה המנהג גם בחוץ לארץ, בהרבה מדינות של המזרח, שהיו לוקחים שפוד של ברזל, ומכניסים את הלבבות לתוך השפוד, ואז לא היה צריך לקרוע אותו, כיוון שהיו, לפני זה היו חותכים את הקצה, כמו שאמרנו, ואז נכנס בפנים, ממלא כל הדם שיש בתוכו נוזל ונשרף על האש. אבל צריך לשים לו מעט מלח כדי אכילה, לא מלחה ממש כמו שמולחים עוף או בשר כדי להכשיר, אלא די לשים מעט מלח כדי שייתן טעם המלח ויעזור ויסייע בהוצאת הדם החוצה. אז זה העניין העיקרי. תודה רבה.
כן, תודה למאזין מקצרון, מקצרין, חזק וברוך לרב. ואנחנו, שאלה נוספת מקריית שמואל, שלום לך חיים.
שלום וברכה.
כל רם.
שלום. רציתי לשאול בקשה את הרב, אם אפשר להקל בגילוח על ידי מכונת גילוח, או שזה נקרא כמו טעם?
האמת שקשה לענות תשובות חד משמעיות בנושאים האלה, כיוון שהמכונות הולכות ומשתכללות, ויש דגמים שונים של יצרנים שונים. בכל מכונה יש בה בעיה אחרת, והמכונות השתכללו שיש בהם כבר שלושה סכינים ואפילו יותר, ויש סכינים שאפילו ממש נכנסים עד האור, עד שורש השיער, ואז יש חשש רציני של איסור של השחתה בתער. אז לכן צריך להיזהר בזה. מה שצריך לעשות, צריך לפנות, יש, אני יודע, איזה בית דין מיוחד בבני ברק, או רבנים מיוחדים בירושלים שמכירים, והם מטפלים בנושא הזה, והם מכירים את כל השכלולים ואת כל ההתפתחויות שיש, כי חדשים לבקרים, מדי חודש וחודשו ממש, יש מכונות שונות ומשונות, ולכן צריך לשים לב. הטוב ביותר זה להתגלח במישהי, אם רוצים להתגלח, או במספריים, או במכונה רגילה.
תודה רבה, יישר כוח וחזק וברוך לרב, ואנחנו עם שאלה נוספת. שלום לגברת אורה מירושלים. סליחה, דבורה מירושלים.
שלום.
שלום כבוד הרב, שבת שלום, יש לי שאלה בבקשה. יש לי אחד, קיבלתי מחברה, חברה, מעבודה שהיא רבייה שהיא עושה שמן זית. לפי לי בקבוק של שמן זית, האם אני יכולה להשתמש בזה או לא?
אנחנו לא יכולים לומר דברים חד משמעיים כשאנחנו לא מכירים מי ומה. מבחינה הלכתית, אני אגיד את ההלכה העקרונית, ואנחנו נדבר למעשה, יש הלכה ויש למעשה. להלכה, בזמנו, בתקופת המשנה, אסרו את השמן של הגויים, שמן זית של גויים. אחר כך בא רבי יהודה נשיאה, נכדו של רבי יהודה הנשיא, שהיה אמורה, והוא נקרא רבי יהודה בדינה דשרו משחה. הם התירו את השמן של הגויים. הרי יש דברים שהגויים אסרו אותם, כמו פת גויים, עליו של גויים ועוד. אבל את השמן התירו. יפה, השמן זית באמת מייצרים לא יהודים, הוא מותר, עקרונית. אבל השאלה מה הוא מכיל בפנים? כיוון שהיום השוק מוצף בשמנים המון מאוד. והרבה בתי בד יש בעיקר באזור הצפון, ששם עיקר הגידול של הזיתים, ומייצרים שמן, והבעיה היא, הגדולה היא, שבתוך השמן מערבים עוד שמנים אחרים. ולפעמים שמנים בלתי מזוהים, שאנחנו לא יכולים לדעת מה מקורם ומאיפה הם. אז אם זה שמן זית, רק אם שמו שם סויה או שמן קנולה וכדומה, נו, אז זה חרשנו. אז זה לא שמן זית טהור, נאמר 60%, 70%, 40%, לפעמים זה 10% שמן זית. אבל הבעיה היא שלפעמים מערבים שם שמנים אחרים, ואת זה לא נוכל לדעת, אלא רק על ידי בדיקת מעבדה, שנוכל לדעת מה מעורב שם, ואם השמן הוא טהור או לא טהור, ואם הוא לא מכיל דברים אסורים. תודה רבה.
כן, תודה למאזינה מירושלים, אנחנו עם מאזין מבני ברק, שלום לך אברהם.
שלום.
שלום, שלום.
הרב, אפשר להשתמש עם מעבד מזון ידני בשבת?
עוד פעם, להשתמש ב...
מעבד מזון ידני בשבת.
מה זה מעבד מזון ידני? תסביר לי.
שמכונה, מחשב כזה קטן ששמים שם ירקות וזה, ואז זה חותך.
אה, לאט, 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 לאט.
מה זה? זה מחשב קטן.
ומיכל, זה כמו מיכל קטן?
כן.
יערה?
כן.
יערה שיש בתוכה מה? מה מכניסים בתוכה?
יש שם סכינים, ושמים שם ירקות ואופרות, ואחרי זה מסובבים ביד את ה... ויש שם איזה...
יש ידית שמסובבים אותה, ומה היא עושה?
היא קוצצת את הירקות.
היא קוצצת סלט.
כן.
זה נעשה דק? עתיקות,
חסים. תלוי כמה שעושים.
תלוי כמה שעושים. על פנם נראה שאין להשתמש בכלי כזה, כיוון שיש פה חשש של תוכן, ואפילו לעשות סלט דק אסרו רבותינו, אלא עושים אותו יותר עבה מבחול בשבת, זה ביד. כאן שזה מכשיר זה הרבה יותר חמור, ולכן אני מציע שלא להשתמש בו. אני לא יודע, אולי יש מורי הוראות שמכירים את זה והם מתירים, ואתה רוצה לסמוך עליהם, אני לא יודע. אבל על פניו הקוצץ ירקות הזה אין להשתמש בו בשבת.
תודה רבה, חזק וברוך לרב. אנחנו עם מאזינה נוספת מהמרכז, שלום לגברת שמחה.
שלום.
שלום וברכה.
שלום לכבוד הרב, יעריך על ממלכתו ויגדיל תורה ויאדיר.
אמן, אמן. תודה.
אבא נפטר בין ג' לד' כסלב. אחרי 29 שנים, אמא נפטרה בראש חודש כסלב. מתי לעלות לציון שלהם? הלימוד אנחנו עושים בנפרד.
העלייה לציון היא לא כל כך מחייבת. הטוב ביותר הייתי חושב לעשות את העלייה בערב ראש חודש, כיוון שהוא נפטר בראש חודש, אז לפני ראש חודש יום כפתת לחודש חשבן, ואז לעלות בכפתת חשבן, ואתם זוכרים אם זה היה אז ראש חודש, זה היה למד או א', לפעמים חשבן מלא, לפעמים הוא חסר.
נכון.
אז לא משנה כרגע, האמת שזה לא כל כך משנה. אז אפשר לעלות בכפתת, וביום כפתת לעלות לקבר של שתיהם, ואז תהיו פטורים גם מלעלות אחר כך בג' לחודש כסלב. זה בהחלט אפשרי.
תודה רבה.
תודה.
תודה, תודה לשואלת, יישר כוח לרב. ואנחנו עם מאזין מיישוב טלסטון, שלום לך עקיבא.
שלום, שלום הרב.
שלום וברכה.
יישר כוח על התוכנית שמעשירה לנו את הידיעות כל שבוע.
תודה.
רציתי לשאול, שמעתי שיש איסור ללבוש נעליים של המת, אם אדם מת וללבוש את הנעליים שלו.
כן.
אז רציתי לשאול אם זה דווקא הנעליים האחרונות או כל נעליים שהוא לבש בחייו.
האמת רק האחרונות, ונבאר לך את הדבר. לפי הפשט, מה שמוזכר בהלכה, חוששים שמעקץ אותו נחש או עקרב, או כל בעל חי שיש בו ערס, ומזה הוא מת. ולכן זה הנעליים האחרונות. לפי הקבלה יש עניין אחר, עניין שחס ושלום ידוע שנעליים שנפטר זה לא טוב, וכן נעליים אם נפטר נותן בחלום גם, אז אמרו שזה לא טוב. אז כיוון שהנעליים קשורות עם פטירה, כי הפסוק אומר רגליה יורדות מוות, אז הזוג נעליים של הנפטר, האחרונות שהוא לבש אותם, נעל אותם לאחרונה, אותם נוהגים לקרוע ולהשליך להשפע, ואילו את יתר הזוגות הקודמות שלו, אין בהם שום בעיה. כנה לגבי בגדים וכל החפצים האישיים שלו, אפשר להשתמש בהם ללא שום חשש. כל הבעיה היא רק, אך ורק, אני מדגיש, זוג הנעליים האחרונות, הוא עדין גם נעלי הבית, שהוא ישתמש, הוא משתמש בנעלי בית והשתמש בהם לפעמים בלילה או במשך שעות היום כשהוא רצה לעברר את הרגליים ונעל אותם. אז אלה האחרונות שנעל אותם, אותם יש לקרוע. אין את נעלי הבית ואין את הנעליים עצמם, הזוג הנעליים האחרונות. ואפילו אם היה לו כמה זוגות כמו סנדלים וכדומה, לא צריך לקרוע. רק את הזוג האחרון שאנחנו יודעים שאותם הוא נעל לאחרונה, לפני שנפל למשכב, או לפני שנפטר לא עלינו. והשם יבשר אותנו בשורות טובות.
אמן, אמן. תודה רבה, יש אחרך, ואנחנו עם מאזין מנתיבות. שלום לך, ישראל.
שבת שלום, הרב.
שבת שלום. יש רעש, אנחנו מבקשים, אפשר שאיכות השידור לא תיפגם. בבקשה.
שבת שלום.
שבת שלום.
רציתי לשאול את הרב אם צריך לקנות פרחים עם מכשר לשבת, להנאה.
לכתחילה כן, אני אומר לך מה. פרחים אומנם הם עשויים לנוי, ויש הרבה פוסקים שאומרים שאין בהם קדושת שביעית, בעיקר אלה שאין בהם ריח. אבל יש לנו בעיה אחרת של איסור נשמר ונאבד. ייתכן שמגדלי הפרחים הללו גידלו אותם באדמה והשקו אותם בשביעית, וגם זרעו אותם בשביעית וכתפו אותם בשביעית, ונמצא שאנחנו משתמשים באיסור של שביעית. אלא על פניו, אם אדם קונה מהמקומות ההמוניים, זאת אומרת שבאים שם פרחים בכמויות, בדרך כלל הפרחים, בפרט כעת בעונה זו של השנה, שאנחנו יחסית באמצע החורף, ממש במרכזו, לא, אין גדילה של פרחים באמת בחוץ, בשטחים הפתוחים, לא בשדות, אלא בחממות או במצעים מנותקים, שזה אומנם זה הוצאה יותר גדולה, מצעים מנותקים זה לא כל כך מצוי, זה יותר מצוי בעלי ירק, אבל בפרחים, בשאר הגידולים, אז זה באמת גדל בחממות. וחממות, רוב הפוסקים טוענים שכל שהחממה זה, יש לה דין בית, כיוון שהיא מקורה ויש לה מחיצות ויש תקרה למעלה, אז אין את האיסור של שמיטה, כיוון שבירושלמי הסתפקו שם. פסוק אחד אמר ושבת הארץ שבת לשם, פסוק אחר אומר שדך לא תזרע. אם אמר שדך, שדה זה מקום פתוח, אבל ושבת הארץ זה כולל מקום סגור. אז האם מקום סגור גם בכלל לאיסור או לא בכלל לאיסור? פוסקים, יש הרבה פוסקים שטוענים שכיוון שהיום שביעית היא דרבנן, אז יש מקום להתיר בחממות, לקחת משם את הפרחים. אז אם הפרחים מקורם בחממות, אין שום בעיה בזה. אבל לכתחילה כדאי לקחת בהכשר, כי ברוך השם מצויים עד כמה שידעתי, יש היום בשוק ובמוכרי הפרחים, יש הרבה פרחים שהם קשרים ואין בהם איסור שביעית, כמו מהטעמים שאמרנו שהם גדלים בחממות או גידולי נוכרים, אז אין בזה בעיה. תודה רבה.
תודה, תודה לשואל. ואנחנו עם מאזין מנתניה. שלום לך, פנחס.
שלום, כבוד הרב, שבת שלום לכולם.
שלום וברכה, שבת שלום וברך.
אחי נפטר לפני חודש ושבוע ימים, וגיסתי מחתנת את הבן שלה. יש כאלה אומרים לי שלא נוהגים הבלוד ואני יכול ללכת. אני רוצה לשאול אם אני יכול ללכת לחתונה רגיל.
ואח? אין שום בעיה. אחרי 30 יום נגמרים ימי האבל לשאר קרובים, כל שאר הקרובים, כל הבעיה של ימי האבל 12 חודש זה אך ורק על אבא או אמא. אבל שאר קרובים, כמו אח ואחות או חלילה שאר קרובים אחרים שמתאבלים עליהם, אחרי 30 יום תמו ימי האבל.
זאת אומרת, אני יכול לך את רגיל.
מותר לך בצורה הכי חופשית להשתתף
תודה
שם,
רבה.
לאכול תודה. ולשמוח, ויהיה לכם רק שמחות.
אמן ואמן כבוד הרב. יש משלחת שנמצאת עכשיו באזמיר, קיבלנו ברכות דרישת שלום מהם. אולי הרב יגיד כמה מילים לכבוד הילולתו של מרן אביר הרועים רבנו חיים פלאצ'י מאזמיר.
רבי חיים פלאצ'י, אתמול הזכרנו אותו בשיעור, איש ענק, איש גדול הים, מלאך אלוקים, כל החסידות שלו ידועה ומפורסמת, חיבר למעלה מ-100 ספרים בכל מקצועות התורה, ידיו רב לו בפשט, ברמז, בדרש, בסוד, בכל חלקי התורה. היה פוסק גדול ומפורסם, שמצודתו הייתה פרוסה כמעט בכל העולם כולו. מכל קצווי תבל פנו אליו בשאלות. נוסף לכל זה, היה חסיד גדול. ידוע שבימי השובבים הוא היה מתענה, והפטירה שלו גם כן הייתה מדהימה, כשהלכו 5,000 ילד מהתלמודי תורה לפני מיטתו עם נרות בידיהם. כך היה מנהג בזמנו בארצות המזרח, שלא עלינו בלוויה של איש זקן או אדם גדול, שילדי התלמוד תורה הולכים עם נרות לפני המיטה, ואחריהם צעדו עשרות רבות של תלמידיו, ועל ידיהם היו זרועותיהם החיבורים שלו, מעלה מ-100 חיבורים, הן מה שנתפסו, הן מה שהיה אז בזמנו בכתב יד, והגיעו עד בית העלמין. כשהגיעו לבית העלמין, באו להורידו את המיטה שלו, את מקום מנוחתו, והנה פרצה רוח שערה, ברקים ורעמים, בגשם, אז ניתח ארצה, וחיבה את כל הנרות. ואז ידעו שזה היה, הוא היה נר ישראל. הוא היה רבנו חיים פלאצ'י, אבל ברוך השם, השאיר אחריו המון ספרים, וזכה שתורתו נלמדת ונלמדת, והיא תורת חיים כשמו כן הוא, ורוב ספריו הם בשם חיים, כמו תורת חיים, ארצות החיים, מועד לכל חי, כף החיים, וכן על זה הדרך, נפש כל חי, ועוד ועוד ועוד, אשריו ואשרי חלקו, ושיתפלל על עם ישראל כולו שהשם יחיש לגאולנו גאולת עולמים.
אמן ואמן, זכותו תגן בעדכם ובעננו, מרן אביר הרועים, רבן של כל בני הגולה, רבנו חיים פלאצ'י, זכותו תגן עלינו. ואנחנו נשמע עוד שאלה ברשות הרב, ומאזין מאשדוד, שלום לך יהושע.
שבת שלום למורנו
ורבנו.
שבת שלום
וברך.
כבוד הרב, בשבוע שעבר שמעו את השם של הרב לגבי הביצה והבצל, שלגבי שלא יעבור אליהם הלילה. רצינו לדעת לגבי המקור והטעם שאפשר להזיל את הקליפה לביצה במקרה וקילפנו אותה.
עיין זבחי צדק בסימן קופטת זן, שהביא את הסמק ואת שאר האחרונים שכתבו שאם זה מעורב עם, מישהו, עם משהו אחר, או יש את הקליפה שלהם עליהם, יש בזה מקום להקל ואפשר לעשות כן. בפרט היום בימינו שרוח רעה קצת נחדשה, כמו שכתבו התוספות, גם רבנו ארי כך כותב, הגאון מווילנה כותב כך, אז כיוון שכך, אם שמים את הקליפה, אפשר להקל בזה, ותראה בזבחי צדק, הוא הביא את זה. תודה רבה.
תודה רבה, יישר כוח, ועוד מאזין מאשדוד, שלום לך שלמה.
כן, שלום כבוד הרב, שבת שלום.
שלום, 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 שבת שלום.
לאחרונה נזדמנה לי חוברת לגבי ברוך הוא ברוך שמו, לגבי אדם שיוצא ידי חובה. אני יודע שמרן עליו השלום הרבי עובדיה יוסף אמר שלא אומרים ברוך הוא ברוך שמו כשצריך לצאת ידי חובה, ואני בחוברת הזאת כתוב לגבי חכמי צפון אפריקה שכן אמרו ומביא שם את זה. רציתי לדעת מה כבודו חושב על אדם שיוצא אפילו ידי חובה לענות ברוך הוא שמו, ברוך הוא ברוך שמו, או לא?
אנחנו מעולם לא נהגנו לומר ברוך הוא ברוך שמו. ידוע שיש מנהג כזה במרוקו, ואני לא יודע מה טעם שכעת נעורר את הנושא הזה, וסתם נעורר מחלוקות. כי כאן בארץ ישראל כולם נהגו, כמו שנהגו בארצות המזרח, שלא לענות ברוך הוא ברוך שמו בכל ברכה שאתה יוצא בה ידי חובה. כמו ברכת ברכות של הקידוש, כמו ברכות של ההבדלה, וכמו שאר ברכות שאדם צריך לצאת בהם ידי חובה, כמו תקיעת שופר, קריאת מגילה, הדלקת נרות חנוכה וכדומה, לא עונים ברכו ברוך שמו שלא יהיה משום הפסק. אז חשש ברכה לבטלה וחשש הפסק, לכן נמנעו מכך. מה גם שברכו ברוך שמו זה לא דינה דגמרה, זה לא מוזכר בגמרה. שכתב כן כתב הראש, הראש עליו השלום רבנו אשר בן רבי יחיאל כתב, שתן לזה סמך מהפסוק, כי שם אדוני יקרא, הבו גודל לאלוהינו. כאשר אתה שומע את שם השם, מזכירים אותו, תשבח אותו, תאמר ברוך הוא ברוך שמו. רבנו ארי גם שמח ידו על עניין עניית ברוך הוא ברוך שמו, אבל בשאר ברכות, כמו ברכות העמידה, החזרה, חזרת השץ, ושאר ברכות הנהנין שאני שומע ממישהו כשאני לא יוצא ידי חובה. אבל למשל המוציא לחם מן הארץ שבעל הבית בוצע בסעודות שבת ומוציא אותי ידי חובה, אנחנו לא עונים ברכו ברוך שמו. לשומעים את כל הברכה ורק אמן אנחנו חותמים באמן. אז כל המצוות ותאריכו ימים בטוב, שנותיכם בנעימים.
שלום
שבת
שלום.
שלום שבת שלום.
אצלנו בישיבה, אני אתחיל לוויכוח תפילת שחרית עם שים תלית או כובע. רוב הישיבה שמים תלית ושמים כובע, והמשגיח מעדיף את זה.
אתה מתכוון ביום חול יש תפילין או בשבת?
גם ביום חול וגם בשבת.
אז תראה, יש האמת שכדאי להתנהג כמו שרובם מתנהגים, כמו שהכל מתנהגים. אם אתה לבד אל תעשה דבר שהוא שונה מאחרים. אבל יש בספרים הפוסקים האחרונים מובא שלכתחילה יתפלל עם הכובע הגדול שעל ראשו ועליו ישים את הטלית. אלא כשיש תפילין, בפרט תפילין גדולות, אז זה בכלל לא יכול להיות יציב. או שהתפילין לא יעמדו במקום, או שהכובע ייפול ויזוז ממקומו ונראה כחוכה והתלולה. לכן שאלתי אותך אם אתה מדבר איתי על ימי חול. בימי חול אכן יש להקל ללכת רק עם התפילין בלי הכובע והטלית על הראש. אבל בשבת, מי שיכול לעשות כן, ודאי שכדאי. גם רבי חיים פלאצ'י עצמו כתב כן, ועיין בספר אורחות ציון, שם מובא בהלכות תפילה שנוהגים להניח, וגם בשיבת ציון, שנוהגים להתעטף עם הטלית על גבי הכובע הגדול שעל ראשו, כמה שמעיקר ההלכה צריך האדם בשעת העמידה להתפלל, שעומד לפני המלך, להתפלל עם הכובע שבו יוצא לשוק, עם הכובע הגדול שבו עומד לפני מלכים ושרים. אז כיוון שאנחנו נוהגים, בעיקר בני התורה, ללכת עם מגבעות, והולכים עם כובעים גדולים, ועוד כך עומדים לפני הרבנים, לפני המלכים וכדומה, לכן שיוצאים החוצה, אז לכן ראוי שגם בשעת העמידה כך יהיה. אז במנחה, אם החינמה אין שם תלית לתפילין, אז ודאי שיש כובע גדול. אבל שחרית, למה היא גרה שחרית משאר התפילות? בשבת זה אפשר בקל לעשות, כן? אבל בחול אני מסכים שכיוון שיש תפילין, אז יש, זה קצת יותר קשה מבחינה טכנית. הגאון רב יוסף חיים זוננפלד, ידוע עליו, שכך מסופר עליו, שהיה כל ברכה שהיה מברך. אפילו ברכת שהכל. גם מורבי ככה היה נוהג. ברכת שהכל, או כל ברכה שתהיה אשר יצר, לוקח את הכובע הגדול שאיתו יוצא לחוץ, שם אותו על ראשו ומברך. כשמברכים את הקדוש ברוך הוא, צריך שיהיה באימה ומיראה, ברטט ובזיעה. אם אני לא טועה, גם הרב פלא יועץ כותב כן, ראיתי את זה בספרו, אז כדאי להיזהר בזה. כדאי. למשל ראיתי הרבה שהיו עושים תפילת הדרך, שבאים לצאת הדרך. אז יש שם הברכה, ברוך אתה השם שומע התפילה, אם אנחנו נוסעים 72 דקות, מברכים 72 דקות הלוך ושוב, זה מצטרף באותו יום, מצטרף. אז זה מברך. מברך, ראוי, הוא מדבר עם הקדוש ברוך הוא, יהי רצון מלפניך, השם אלוקנו ואלוקי אבותינו, שתוליכנו לשלום, תצעידנו לשלום, תגיענו, חפצנו, חיים שמחה ושלום, מדבר עם הקדוש ברוך הוא, ראוי שיהיה לו הכובע הגדול שעל ראשו. תודה רבה.
כן, תודה למאזין מירושלים. אנחנו מאזין מבאר שבע. שלום לך יוסף.
שלום. כבוד הרב, שלום.
שלום.
הבן שחי פרשת תולדות סעיף ג' אומר שאחרי הנטייה לסירוגין שלוש פעמים צריך לשפשף את הידיים שלוש פעמים. למה? דבר שני, למה בכתר שאנחנו אומרים שמה ישראל לא אומרים ברוך שק מול מלאכותו לעולם ועד?
כן, שאלת אותי שתי שאלות מורכבות, אבל אני אשתדל לענות קודם על הראשונה. לגבי נטילת ידיים, שאלת למה? הטעם על פי הסוד. כך כתב בסידור הרשש, שצריך ליטול ידיים שלוש פעמים לסירוגין, ואחר כך לשפשף ידיו שלוש פעמים לסירוגין, ויש בזה כוונות. אנחנו לא מתעסקים עם כוונות של הקבלה וכדומה, מי שרוצה לנהוג כך, אשרה ואשרה חלקו. אבל כוונות לא נוכל לדעת. שאלת אותי על ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד בשמה ישראל, שם זה לא שמה ישראל של חיוב. בשמה ישראל של חיוב, כמו שאנחנו אומרים בבוקר ושחרית, יש עניין שם לומר בקורבנות שמה ישראל, כך כותב רבנו ארי בשאר הכוונות, וזה הכנה לקריאת שמה שאומרים אחר כך ביוצר, עכשיו יש מקום לומר ברוך שם, כמו שיש שם מסירת נפש, צריך לכוון, עיין בן ישי, שם כתב שצריך לכוון גם כמסירת נפש על קידוש השם. אותו דבר בקריאת שמה של שחרית וערבית שהם דאורייתא, וכן קריאת שמה שעל המיטה, שהיא מאוד מאוד חשובה, והיא נחוצה, ושם צריך גם כמסירת נפש, לכן תקנו לנו לומר ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. אבל כאן זה בכתר של מוסף, אנחנו רק מזכירים את אהבת ישראל השם יתברך. כשאומרים מקומו יפן ברחמיו, רחמים לעמו, מחדים שמו, בכולם תמיד, ערב הבוקר, בכולם תמיד, אנחנו מספרים מה עם ישראל עושה. אז לא שאנחנו באים להגיד שמה ישראל, אמנם גם שמה כתוב שכדאי לכתחילה לכוון במילת אחד למסור נפשו על קידוש השם, כך כתב רבנו הארי בשער הכוונות, אבל זה לא קריאת שמה של חובה, זה קריאת שמה שאנחנו באים לספר את שבח השם, לכן שם לא תקנו לומר ברוך שם. תודה רבה.
תודה רבה, יישר כוח למאזין מבאר שבע. אנחנו מאזין מהקריות. שלום לך יוסף.
שלום כבוד הרב ושבת שלום.
שלום, שבת שלום וברך.
רציתי לדעת בבקשה מה מברכים על מלאוח ברכה האחרונה.
מלאוח? מה זה מלאוח? תגיד לי, רק תזכיר לי איך עושים אותו.
הם תגנים אותו בשמן, אופים אותו בתנור, אז תלוי. תלוי איפה כל אחד עושה.
אתה יודע מה היו אומרים, ממח שמו תלוי. אתה יודע את מי תלו. היו אומרים, ממח שמו תלוי. לא טענות כך. קודם כל, אם זה מעשה קדרה, שזה, זאת אומרת, עם שמן, אפילו לא מעשה קדרה, סליחה על הביטוי, זאת אומרת, זה מטוגן עם שמן, אז ודאי השמן, טעם השמן ניכר בו, אז זה הופך להיות בורא מיני מזונות. הוא הדין בתנור, אם המלוח מורכב, ממה הוא מורכב? בוא תגיד לי ככה, איך עושים מלוח? אם הוא מורכב ממרגרינה, ויש בו מרגרינה, אז זה שוב הפך להיות בורא מיני מזונות, גם אם אפיתי אותו בתנור. כיוון שטעם המרגרינה או השמן ניכר בנעיסה, אז זה לא לחם. כי לחם צריך להיות נטו לחם, לא נטו לגמרי, אבל שיהיה בו טעם לחם. ואם השתנה טעם הלחם לטעם אחר, כך דעת הרמב״ם. שם בו תבלין או שמן או מלח או סוכר, או כל דבר, או דבש, או כל דבר אחר, כך אומר הרמב״ם, משתנה הברכה לברכת בורא מיני מזונות. וכך נפסק בשולחן ארוך. אז לכן הכל תלוי במרכיבים של הבצק, ותלוי אם הטעם ניכר והשתנה, אז זה לא המוציא, אלא מזונות. תודה רבה.
תודה לשואל מהקריות. אנחנו מאזין נוסף מאלעד. שלום לך אריאל.
שלום כבוד הרב.
שלום, שבת שלום.
יש לי שתי שאלות. קודם כל, אני יכול לברך את אשתי לרפואה שלמה.
רפואת הנפש ורפואת הגוף יהיה רצון.
אמן. יש לי שתי שאלות.
כן.
אחד, לגבי אני לומד בכל של אברכים. בערבית, אחרי התפילה, נוהגים להגיד, קודם כל, אחרי המסדר, אומרים קדיש על ישראל.
כן.
ואחרי ארבע דקות, מתחילים את תפילת ערבית.
כן.
כדאי אם להגיד קדיש של תפילת ערבית בהתחלה?
אם יש, או יש הפסק של שתי דקות ויותר, אפשר לומר את הקדיש של יוצר, של יוצר של ערבית, והטעם הוא, אני אגיד לך, יש פה שני עניינים. א', בשאר הכוונות כתב שיש לומר קדיש לפני ערבית. כמו שאנחנו אומרים קדיש של יוצר בשחרית, כך יש קדיש של יוצר בערבית, אלא בהבדל אחד, שאחר כך אומרים פסוק והוא רחום, יכפר עוון עם השם הושיע, ואז אומרים ברכו את השם המבורך. והטעם שלא אומרים קדישים בזכר זה, הכנסת הגדולה כתב, והביא אותו המגן אברהם להלכה, שכתב שכשם שאין מרבים בברכות, כך אין מרבים בקדישים. לכן אסור לומר קדיש אחד אחרי השני. עכשיו זה מצוי בלילות שבת, כאשר הרב דורש, ואומרים קדיש על הדרשה. ואז מיד אחרי זה מתחיל החזן ערבית, ואומר פסוק אחד, עדותיך נאמנו מאוד, יש כאלו אומרים שבעתנו קבל, יש אומרים ימלוך, ומיד אומר עוד קדיש, זה לא טוב. לא טוב לעשות את זה. או אם אמרו שיר השירים, והחליטו לומר קדיש על שיר השירים, יש למה. אז עכשיו יש בעיה לגבי אמירת קדיש של, של ערבית. אלא מה, אם יאמרו באמצע איזה מזמור אחר, עוד פעם יאמרו מזמור שיר ליום השבת, יש כאלה שכך עושים. אומרים מזמור שיר ליום השבת, אז יש לי מזמור בינתיים, ואני יכול לומר קדיש, כיוון שזה קדיש שתקנו אותו. וקדיש של ערבית הוא לא קדיש תוספת. זה, הוא באופן עקרוני מצוי הקדיש הזה, ונתקן לומר אותו לפני ערבית, וגם על פי הקבלה יש לו יסוד. מה שהזכרתי שבשאר הכוונות כתב, שיש שם העניין לעלות לעולם הבריאה על ידי הקדיש הזה, והוא נחוץ. אבל, שוב, לא יעשו שזה רצוף, אם יש הפסקה של 4 דקות, זה טוב מאוד, וכדאי שבאמצע יאמרו איזה פסוקים, או יאמרו איזה מזמור מסוים, ואז כמו שיש נוהגים לומר, נברכו את השם, עומדים בבית השם בלילות, יש נוהגים לומר את המזמור הזה, כך מובא עוד באחרונים, רבי יעקב רקח הביא את זה, החסד האלפים, רבי חיים פלאצ'י הביא גם את המנהג הזה שיש ככה היו עושים, ואחר כך אומרים את הקדיש. תודה רבה.
כן, תודה רבה למאזין מלעד, ואנחנו מאזין ממודיעין, שלום לך עידו.
שלום.
שלום, שבת שלום.
שלום.
הרב,
השאלה היא כזאת. מה קורה הרב... שאדם שצריך ללכת ללוויה של מכר שלו.
כן.
מה שקורה היום הרב, שבצערנו יש הרבה נשים שבאות, בגדים לא צנועים. כן. והרב, נותנים לנשים שם להצמיד, ואדם שומר מצוות, הוא לא יודע כן ללכת.
אוי.
נקלע למצב כזה, ולא עושים זה כלום. מה אפשר לעשות? כן ללכת להלוויה, מצד אחד המשפחה היא תיפגע אם המכר לא ילך. מצד שני הוא ירד דברים אסורים, השם ירחם.
אז ילך ויעמוד אחרי הקיר או אחרי עץ וילווה את הנפטר 4 אמות ואחר כך יחזור למקומו. כי גם בגמרא, גם בזוהר מובא דברים קשים מאוד, שכל הצרות לא עלינו ולא עליכם שקורות בגלל זה שפוגשים את הנשים בשעה ש... בשעת הלוויה או בשעה שאפילו חוזרות מן המת. אפילו הלשון הוא בשעה שחוזרות משם. והגמרא עצמה אומרת שאם פגע בו יאמר, יגער אדוני בך השטן ויגער אדוני בך בוחר בירושלים, הלא זה עוד מוצל מאש. והרמק, הבן משה קורדבירו, כתב דברים קשים מאוד. כתב שאותו מלאך מסתובב שם עם חרב שלופה בידו ומניף אותה לא עליכם לכל עבר. זה דבר חמור מאוד, והצרה צרורה שהיום השלטונות וכלי התקשורת מסיתים נגד הדת בצורה איומה ונוראה ומחדירים לנו את כל מנהגי הרפורמים ומנהגי הגויים לתוך תוכנו. וזו גלות קשה יותר מכל הגלויות. ירחם השם עלינו, כי זה דבר מאוד מאוד חמור, וכל דבר שהוא קדוש היום מנסים לחלן אותו, לעשות אותו חולין, וחבל, חבל, חבל, כי יד הרבנים לא נמצאת על ההדק או על השלטון או בהנהגה, לא יכולים, ידם לא על העליונה לצערנו, ובאו פריצים ופרצו את כרם ישראל בכל מיני תחומים, וזה אחד התחומים המאוד רגישים ומאוד קשים. השם ירחם, ויהי רצון שיבולע מוות לנצח.
אמן ואמן, חזק וברוך לרב. אנחנו עם עוד מאזין ממודיעין, שלום לך יעקב.
שלום לכבוד הרב.
שלום,
רציתי לשאול את כבוד הרב, טקסי החינה זה טקס יהודי?
לאט לאט, עוד פעם?
טקס החינה, לפני החתונה, אני נתקל הרבה, שאני מוזמן לחינה. זה יהודי, הטקס הזה?
זה שעטנז של מנהג יהודי עם מנהג של מוסלמים, להבדיל. ואני אגיד לך מאיפה. במקור היה שהקלה, אחרי שסופרת וחוזרת מאיפה שחוזרת, היו עושים לה קבלת פנים ושמחה בתוך הבית, לילה לפני החופה, כדי לשמח אותה. גם הרב חידה מביא את המנהג הזה שהיו, לא חינה, לא כתוב על חינה וכל זה, אלא היו חברותיה, נשים, נטו נשים. היו באות הנשים, החברות של הקלה, מסמחות אותה. ויש מקומות שהיו נוהגים שבע לילות לפני כן, היו באים אצלה, וכן בשבת שלפני הקלה, לפני החתונה, היו באים אצלה ומסמחים אותה, כי זה השמחה של הקלה, כי היא עולה שבע מדרגות של קדושה. לצערנו, בארצות המזרח, עמי הארצות העתיקו את מנהגי המוסלמים. המוסלמים, יש להם כל מיני שיפושים בעניין זה, שכאילו השטן והשדים והרוחות רעות וכל מיני השם יצילנו, באים ונדבקים ומתנקלים ומפרעים, אז הם לוקחים מספריים, לוקחים כל מיני סכינים, כל מיני מסמרים ומחטים, ואז היו באים בלילה של החינה, מביאים את החומר הזה ששמו חינה, שמים אותו על האצבעות, צובעים את האצבעות, יש עושים באצבע הקטנה, יש עושים כל המרבה הרי זה משובח, חמש אצבעות, יש עושים בעשר האצבעות, ויאמר להם עוד אצבעות היו שמים, יש גאלה אפילו ברגליים, טוב שלא שמים גם באוזניים, יש על המצח, לא עליכם, ודאי שזה מנהג גויים, וזה מנהג אסור, ואין לעשות אותו. אבל השמחה, אם הם רוצים לעשות איזה שמחה צנועה, בעיקר בתוך הבית, יש מקום לזה, בתנאי שלא יהיה תערובת של גברים ונשים, אלא הבנות לבד והחתן לא יהיה שם. לא יהיה שם, אלא זה שמחה רק של הקלה בלבד. אז לעקור את זה אנחנו לא נעקור, והסיבה היא, בזמנו דיברנו עם כמה מגדולי הדור, והם אמרו שתניח להם את זה, כי כך הם סופרות והם שומרות טהרה, וזה כן כדאי. כן כדאי ולו אותה לילה ישמרו טהרה, ואחר כך הקדוש ברוך הוא יעזור שישמרו עוד הנאה, אז זה כדאי. אבל חינה עם כל הדברים האלה, המוטיבים והסמלים הלא יהודיים, בוודאי שאין לזה מקור. תודה.
כן, תודה גם למאזין שעורר את השאלה. חזק וברוך לרב על התשובה, באמת מה שלא צריך לעשות. אנחנו שומעים הרבה מנהגים, כבוד הרב, הרבה שאלות על מנהג.
העתיקו מכל מיני מקומות, מהגויים. והתערבו בגויים וילמדו מעשיהם, פסוק בתהילים.
כן, וצריך לשמור את הערבוב הזה שהוא לא ברוח היהדות. כבוד הרב, אנחנו עם מאזין נוסף, עם ניסים מאשקלון, שלום לך.
שלום, כבוד הרב, שבת שלום.
שלום, שבת שלום.
יש לי שאלה לגבי שעון מעורר. הוא עם בטריה, מותר לי להרים אותו בשבת, להזיז אותו?
לטלטל אותו בשבת, כי אתה רוצה לקחת אותו מעל המיטה שלך כדי שהוא יעיר אותך, וכיוונת אותו.
לא, הוא מכוון רק כדי לראות את השעה, בבוקר, באמצע הלילה.
מותר, אבל רק תיזהר, אם יש שם כפתור שדולק.
לא, גם בכפתורים.
תיזהר מזה. אבל לטלטל אותו מותר, אין שום איסור לטלטל אותו, כי הוא כלי שמלאכתו להיתר. אני רוצה לדעת השעה, גם במשך יום השבת, אני רוצה לדעת השעה, ואני הולך לוקח אותו, להסתכל, או הולך להציץ בו, או שהוא מכוסה בשמיכה, ואני רוצה להוציא אותו מתחת השמיכה, ולראות, מותר, אין שום בעיה בזה. תבורך מן השמיים.
ככן, תודה רבה, חזק וברוך, ואנחנו עם מאזין נוסף, הפעם מהצפון, שלום לך למאזין.
שלום וברכה, שבת שלום.
בכל רם, בבקשה.
שבת שלום וברך.
שבת שלום. קודם כל, אני פעם ראשונה קונה את הבשר של הרב מוצפי שלך. ממש בשר משובח בטוב טעם, ברוך השם. עכשיו, יש שמועות והודעות בקשר לבשרים, ממש בלבולים. מה...
מה הקשר לבשר? אם לא הבנתי.
אומרים שגם בסופרים יראו הודעות וכל מיני סרטונים על בשרים שמעבירים שלא בהכשר.
מה שאני יודע, היום יש לנו שתי צוותות שנמצאות בחוץ לארץ, ברוך השם צוותות מעולות. תמיד צריך לברר מי זה ראש הצוות. אם ראש הצוות הוא טוב, הוא פתיק ואומן, אז הוא מרכיב איתו, כמובן בשיתוף פעולה יחד איתנו ויחד עם הרבנות הראשית, זה חייב להיות שיתוף פעולה מלא של שלושה קודקודים יחד, אם זה הבדת, הרבנות וראש הצוות, להרכיב את כל החברים, אנשי הצוות, אם זה השוחטים, הבודקים והמשגיחים. ברוך השם, היום יש לנו שני ראשי צוותות מעולים שעובדים בקצב טוב, השם ישמור אותם, אחד זה הרב עשורי, שהוא ידוע ומפורסם, הוא כמעט הוותיק שבין ראשי הצוותות שיש, והשני זה הרב שמעון לוי, שהוא ותיק וידוע, וכולם לא גומרים עליו את ההלל. אז לכן אין מקום לכל החששות האלה. ברוך השם, יש את ההשגחה כמו שצריך, והבשר נמכר ומשווק בצורה טובה ובלי שום רווחים. אפילו הבדץ לא מרוויח כאן, והסוחרים יאמר בשבחם של היבואן והסוחרים שהסכימו לקחת מתח רווחים נמוך ביותר בלבד לטובת הציבור כולו. אז זה גם קשר מבחינת ממון, גם קשר מהודר מבחינת ההלכה של כל ההידורים והדברים. תודה רבה.
תודה, אנחנו נעשה עוד מאזין שמאמתין לנו מחיפה. שלום לך משה.
שלום וברכה כבוד הרב. שלום וברכה, רציתי לשאול האם מותר לשחוט תפוז על גבי סלט פירות בשבת?
כמו שחיטת לימון, כמו שלימון מותר לשחוט על גבי הסלט, כן, ובפרט שזה סלט שהתפוז, המיץ לא יהיה יותר מהאוכל. כשאני עושה כן, אז זה בטל לגבי האוכל. אז זה בטל לגבי האוכל, ואני רוצה לתת לו טעם, יהיה מותר ואין לזה חשש. תודה רבה.
כן, תודה רבה, כבוד הרב, אנחנו נתבקש... אנחנו ממש לפני סיום התבקשנו על ידי סבתא, מאזינה קבועה שלנו, שיש לה מקרה של רך שנולד, אין לו עדיין שם, שנמצא בטיפול נמרץ. הרך הנולד בן שרה לאה להתפלל עליו, והציבור
יענה אמן. שרה רפואה שלמה לכל חולי ישראל, וירפא את כולם, וכל מי שבישראל השורים בצער, שמשמור אותו, צאתו ובואו לחיים טובים ושלום, ויציל אותנו מדי כל מקטרגים ומסתינים, ויגזור עליכם ועלינו גזרות טובות, והצלחה רבה וחיים טובים ושלום. אז תודה רבה לצוות, תודה רבה לכל המאזינים, תודה רבה לכולם, ואנחנו מודים לקדוש ברוך הוא שנתן לנו עוד אפשרות על עוד שיעור ועוד שאלות ותשובות. נקווה שהיינו לעזר.
אמן.
שבת שלום והרבה בשורות טובות.